סימן שין יוד גימל סעיף ה' שידה תיבה ומגדל שפתחיהם מן הצד ויש להם שני צירים אחד למעלה ואחד למטה. אם יצא התחתון כולו ממקומו אסור להחזירו שמה יתקע, אבל אם יצא מקסתו דוחקו עד שמחזירו למקומו. כיוון שהעליון נשאר במקומו בקל יכול להחזיר התחתון, אבל כשיצא העליון אסור אפילו לדוחקו ולהחזירו למקומו. אומר המשנה ברורה, שידה תיבה ומגדל שפתחיהם מן הצד ויש להם שני צירים אחד למעלה ואחד למטה, ויש חור במפתן שהציר נכנס לתוכו, וכנגדו יש למעלה חור אחד שהציר העליון הוא בתוך החור. אז אם יצא התחתון כולו ממקומו אסור להחזירו שמא יתקע, שמא יתקע בחוזק בשיחין וביתדות שלא יוכל עוד לצאת משם, ואהבה מכה ופטיש. מוסיף המשנה ברורה, ואפילו היחי שהחור הוא באמצע פתח התיבה, זה לא שייך למגזר כל כך שמא יתקע, אפילו אחי אסור דגזרינן באמצע אטו מן הצד. מדוע אם זה באמצע יש פחות גזירה? כי מסביר שולחן אורך הרב שצירים שלמעלה ולמטה נשארים בתוך החורים אף כשפותחים את הדלת, לכן יש מקום לחשוש שיתקע, אבל הציר שבאמצע יוצא מן החור בכל פעם שפותחים את הדלת ואין לחשוש שמה יתקע, כך כותב הרמב"ן בשבת. ובכל זאת מחמירים גזרה באמצע אטו מן הצד, ואפילו בצירים שלנו שהם מברזל אסור להחזיר דלתי הכלים דגזרינן שמה יראה שהציר אינו תקוע יפה ויחבר אותו במסמרות. פירוש הדבר, אומר המגן אברום, שצירים מברזל אחור רחב ואי אפשר לתקוע את הציר חזק יותר. אז למה גזרו? ובכל זאת גזרו שלא יחזירנו שמה ימצא שהציר אינו מחובר לדלת ויחברנו במסמרים. אבל אם יצא מקסתו דוחקו עד שמחזירו למקומו, כיוון שהעליון נשאר ממקומו בקל יכול להחזיר התחתון, אבל כשיצא העליון אסור אפילו לדוחקו ולהחזירו למקומו, שעל ידי זה הוא נופל לגמרי, גם הדחיקה אסורה כמו חזרה. לסעיף ו' יש להקדים. מבואר בגמרא בשבת דף ממ"ז, דברי החזרת כלי יש שלושה מצבים: תקיעה, הידוק ורפוי. תקיעה פירושו בחוזק על ידי מסמרים ויתדות וחייבים חטאת. ובטעם החיוב נחלקו הראשונים. הרמב״ם ושאר ראשונים נקטו שהחיוב הוא משום מלאכת בונה, שהם סוברים להלכה שיש בניין בכלים, על כל פנים כשעושה חוזק גמור. ורש"י סובר שחייב חטאת שהחיוב הוא משום מכה ופטיש. אופן שני הוא הידוק, אם מחזירים את החלקים זה לזה בהידוק אבל בלי מסמרים ויתדות, האיסור הוא מדרבנן. ובטעם האיסור כתב הר"ן על הריף שהוא משום גזירה שמא יתקע, והרמב״ם כתב שהטעם הוא מפני שנראה כבונה. אם רפוי מותר, משתבר מוסיף שרפוי ואינו רפוי אסור. יש לפעמים שגם רפוי אסור, כגון רפוי שדרכו בתקיעה, כל שהדרך להרכיב אותו תמיד בתקיעה אסור להחזירו אפילו ברפוי גזירה שמא יתקע. ואם זה רפוי שאין דרכו בתקיעה אלא בהידוק, נחלקו הפוסקים ומשנה ברורה מביא את זה לכמן. יש עוד אופן שרפוי אסור, בהרכבה ראשונה של הכלי, חלקים של כלי שלא הורכבו מעולם ובא להרכיבם בפעם הראשונה, יש בזה איסור משום מרכב פטיש כמבואה בגמרא דף ממ"ח. ומטעם זה כתוב שלא נותנים שרוכים חדשים לתוך נעל בשבת, כמו שהמשנה ברורה מביא בסימן שי"ז בשם אליהו רבי. אומר השולחן ערוך, מיטה של פרקים אסור להחזירה ולהתקע, ואם תקע חייב חטאת, ואם היא דרכה להיות רפויה, מותר לכתחילה, ובלבד שלא יהדק. וחוס של פרקים מותר לפרקו ולהחזירו בשבת, ויש מי שאומר שדין הכוס כדין המיטה. הגב, אם דרכו להיות מהודק, אף על גב דרשיו רפוי, אסור. פירוש הדבר, הטור כתב, מיטה של פרקים אסור להחזירה ולהתקה, ואם תקע חייב חטאת, ואם היא רפויה מותר לך תחילה. והביא הטור את אמרה מרוטנבורג, שסובר שהוא הדין, כוס של פרקים אסור להחזירו, אלא אם כן יהיה רפוי. וחולק הטור ואומר, ונראה שכוס אין דרך להדקו כל כך, ושרי בכל עניין. מבואר שנחלקו המערם והטור, האם כוס דינו כמיטה, ולכאורה הם חולקים במציאות, האם כוס של פרקים דרך להדקו כמיטה, או דאין דרך להדקו כמיטה. אתה נקט, אבל בשתת הטור, שכוס מותר להחזיר רק ברפיון. ובשאר הציון מקשה מלשון הטור שכתב שמותר בכל עניין. והמשנה ברורה נקט להלכה כהתז בשיטת הטור, שכוס מותר להחזיר רק ברפיון, ולדעת המערם אין להחזיר כוס של פרקים אפילו ברפיון. אמנם החזון איש כותב שלפי שיטת הטור מותר להחזיר כוס בין ברפוי בין בהידוק קצת, וכפשטות לשון הטור. אומר המשנה ברורה, כוס מיטה של פרקים, היינו שעשויה פרקים פרקים בשביל בעלי אומנות שיוכלו לצאת איתם בדרך, וכשבאים על מקומה מחזירים פרקיה יחד ומושיבים אותה, אסור גזרה שמה יתקע ביתדות ומסמרים, דהווה גמר מלאכה וחייב משומקה בפטיש. ויש אומרים שכיוון שעושה בזה כלי גמור, חייב משום בונה, ועיין בסימן שי"ד סעיף א' ובאגרו שם, ששם השולחן אורך אומר שיש בניין בכלים, ואחר כך הביא שתי שיטות, דעה אחת הסוברת שיש בניין בכלים, ודעה שסוברת שאין בניין בכלים. אמנם גם לפי הדעה שאין בניין בכלים, מי שמרכיב כלי חייב משום מלאכת מכה בפטיש. והגויין הוכיח שלדעת הסוברים שיש בניין בכלים, לא רק הרכבת כלי חדש חשובה כבניין, אלא אף הרכבה מחודשת של כלי שהתפרק חשובה בניין, אם ההרכבה היא מעשה אומן. והגויין כותב שהעיקר כדעת הסוברים שאין בניין וסתירה בכלים. אומר המשנה ברורה, ואם היא דרכה להיות רפויה, מותר לכתחילה, ובלבד שלא יעדק. כי אם דרכה כך, שוב אין נחוש כלל שמה יבוא לתקוע. ואם דרך האדם שמחבר את הפרקים לחבר אותם באופן רפוי, ושאר האנשים רגילים לחבר אותם בצורה מודקת או בתקיעה, נתבהר לאל בסימן שנחה דעת המגן אברהם שמותר לחבר באופן רפוי, ואין חוששים שמה יתקע, מפני שהוא רגיל תמיד לחבר באופן רפוי. וברלוך שם פקפק בדין הזה. מזה יוצא גם הדין לידית של משקפיים שנשמטה ממקומה. דעת רב שלמה זלמן רב ניסים שאסור להחזיר אותה למקומה אפילו באופן רפוי, כגון על ידי חוט של מתכת או כיסם, כיוון שהדרך היא להחזירה בהברגה שדינה כתקיעה. כמו כן סובר רב ניסים שאסור להחזיר זכוכית של משקפיים שנשמטה ממקומה, הועיל והדרך להחזירה בתקיעה. ייתכן שיהיה מותר לשים סיכת ביטחון במקום הבורג כדי להחזיק את הידית שמחוברת למשקפיים. רק אם יש לו בורג שאוכל להבריג, אולי יש גזירה שמה יתקן את המשקפיים על ידי בורג. אז ככה בשלמדן רוצה לדון שיהיה אפשר לשים סיכת ביטחון. אבל הבורג של משקפיים שיצא ממקומו אסור להבריג אותו בחזרה, כי זה ממש בונה או מכה בפטיש. ואפילו להבריג באופן רפוי, בלי להדק היטב אסור גזרה שמא יתקע. ולפעמים גם אסור לטלטל את המשקפיים שיצא מהם הבורג, גזרה שמחזיר את הבורג והתקענו, כדין קירה שנשמטה אחת מירכותיה שנתבאר בסימן של חטא. והיינו במקום שאין צריך אומן כדי לתקן את המשקפיים, אלא גם הדיוט יכול לתקנם. סטנדר שעשוי באופן שאפשר להגביה אותו, להנמיך אותו על ידי הידוק בורג, כתב בשו"ת שבט הלוי שמותר, מפני שבכל מצב הסטנדר בנוי בשלמות, והידוק הבורג אינו לשם עשיית כלי אלא לצורך השימוש, ולכן זה לא נחשב כבונה, וכן דעת רב שלמה זלמן. פירוק או הרכבה מהודקת לא התפרש בפוסקים להדיה. לפי שיטת רש"י, שאין בניין וסתירה בכלים והחיוב משום מכה בפטיש, פשוט שמותר לפרק הרכבה, כי מלאכת מכה בפטיש אין לה מלאכה הופכית, רק עשיית כלי נאסרה ולא סתירת כלי. אבל לדעת הפוסקים שיש בניין וסתירה בכלים, או לפי הרמב״ם שהייתם האיסור משום במחזה כבונה, לכאורה החינם היא סתירה מחזה כסותר. ולפי זה בספר אורחות שבת מובא בשם רבל יושיב שליטה, שמגש המחובר לכיסא ילדים ודרך בני אדם לפרק אותו ולהרכיב אותו תדיר, הרי זה מותר, כי כל כלי שטעון פירוק והרכבה מצד עצם צורתו ולא מסיבה חיצונית הוא לא בגדר בניין וסתרה. רק לעניין לגו יש עוד לעיין בשאלה הזאת. חיבור על ידי הברגה, נחלקו המגן אברהם והטז אם זה נחשב לתקיעה או להידוק, וכך מביא בשער הציון שנחשב להידוק. ולכאורה יש להעיר שמלשונות הראשונים משמע שתקיעה היינו על ידי גבורה ואומנות, ובחיבור על ידי הברגה אף שהחיבור הוא חזק, מכל מקום אין צריך גבורה ואומנות. וייתכן שזה תלוי כל פנים בסוגי הברגות, שיש שצריכים כלי עבודה לזה, ויש סוגי הברגות שאפשר בקלות על ידי סיבוב הידיים, שאולי זה לא נחשב כתקיעה. אבל למעשה אשר הציון כתב להחמיר כמו המוגן אברום. ממשיך המשנה ברורה, וכוס של פרקים מותר לפרקו ולהחזירו בשבת. שיש כוס שמפרקים אותו מעל רגלו, מותר לפרקו ולהחזירו כשהוא רפוי, והטעם שאין דרך להדק כל כך בחוזק שיהיה חשוב כמו תקיעה, ועל כן אין לחוש שמא יתקע. ויש מי שאומר סבירה לי, כיוון על כל פנים דרך להדק גם ברפוי אסור, כמו במיטה של פרקים. הגדר, כתב המגן אברהם, שכוסות שלנו שעשויים בחריצים סביב, כמו אלו שיש להם הברגה סמוך לרגלם ומודקים בחוזק, לכולי אלמא אסור. וכיסוי הכלים, אפילו אם עשויים כך, מותר, שאתם אין עשויים לקיום, רק לפותחן ולסוגרם תמיד. וכן כתב עתז. אז לגבי כיסוי הכלים, יש מקום לדון שגם החזון איש מסביר שכיסוי כלים שעשוי בחריצים סביב, אף על פי שמעדקים אותם בחוזק מאוד על פי הכלי, אין כאן סתירה ולא בניין, כיוון שהם לא עשויים לקיום כלל, שהרי פותחים וסוגרים אותם תמיד. והחזון איש מסביר, הוא שואל, מיטה של תרסיים שגם כן לא עשויה לקיום, שרגילים לפרק אותה תמיד, ובכל זאת אם תקע חייב חטאת. כתב החזון איש ליישב, שדווקא בכיסוי שאין סתימת הכלי בניין, אלא שימוש שהכלי סתום לעולם אינו כלי, בכל עניין הכלי הוא להיות פתוח ולשמש בו לחסותו שלא בשעת שימוש, ולכן אין הכיסוי והכלי כאחד אלא שני דברים שמשתתפים בשימוש. אבל הרכבה הדרושה לשימוש כמו מיטה של תרסיים, אף תיקון לשעה חשוב בונה. ועל פי זה כתב החזון איש שגם בפתיחת החשמל שמכניסים זרם בחוטים זה נחשב כתקיעה ויש לחייב משום בונה, והכיבוי הוא סתירה, ואף שהשימוש הוא לשעות מסוימות ואחר כך מפסיקים, בכל זאת יש לדמות את זה למיטה של תרסיים ולא לכיסוי של כלים וחייבים. ועריך מאוד בזה מלכה שלוימו לבאר ולהעריך ולחלוק על החזון איש. ואפילו הכלים שאסור לפרקן או להחזירן, אומר המשנה ברורה, מכל מקום לטלטלן מותר, ולא גזרו אלא במנורה שדרכה להתפרק, כמו שכתוב סוף סימן רשעים ת' וכל כיוצא בו, אבל דבר שאין דרכו להתפרק מותר בטלטול. ויש מי שאומר ולכתחילה יש להחמיר כדעה זו, אך אם הוא צורך, אם הוא לצורך שבת, יש לסמוך על דעת הטור להקל, שדין הכוס והוא הדין הסטנדר של בית הכנסת שמונחים עליו ספרים, אם הוא של פרקים שלדע המחלוקת של הטור והמערם. ואם דרכו להיות מעודק אף על גב דרשיו רפוי אסור, רוצה לומר להיות מעודק ותקוע בחוזק, שאז גם הטור מודה שאסור. סעיף זין, קורה שנשברה מותר לסמכה בארוכות המיטה שהם כלי, לא כדי שתעלה דמכן הבלי בונה, אלא כדי שלא תרד יותר, והוא שיהיו רפואים שיוכל לתלם כשירצה, אבל אם מעדכן שם אסור. כלומר, קורה שנשברה מותר לסמכה בארוכות המיטה שהם כלי, אומר משנה ברורה, ואם אינו כלי רק עץ באלמה כמו מקל, אף על פי שמוכן הוא לטלטל, מכל מקום אסור לסומכו תחת הקורה, דדמי לבונה, כן כתב מגן אברהם. אבל אליהו רבי ותוסף צ'בת חולקים עליו ומתירים בכל דבר ששם כלי עליו לעניין טלטול, כיוון שהוא עושה רק כדי שלא תרד יותר, והיהם בפרי מגדים. מוסיף רב שלמה זלמן, ואף על פי שעשיית חיזוק כדי למנוע קלקול אין בה משום איסור בונה, בכל מקום אומר רב שלמה זלמן שפעולת חיזוק שנעשית בחפץ עצמו לא כהגנה חיצונית למניעת הקלקול אסור לעשות, ולפיכך אסור לשים לקה או סבון נוזלי על גרב ניילון במקום שהיא מתחילה להיפרם כדי למנוע את פשטות הקרע, שאף על פי שאין בכך אלא מניעת התפשטות הקרע, מכל מקום כיוון שפעולה זו נעשית בגרב עצמה אסור לעשות אותה. והוא מותר לשים את הקורה שיהיו רפואים שיוכל לתלם כשירצה, אבל מעדכם שם אסור, הטעם דמבטל כלי מייחנו שאינו יכול שוב לתלו משם בשבת. ואם אינו תחו בכל זה כל כך שרי, מה העניין של מבטל כלי מייחנו שזה דומה לסותר? אומר רב שלמה זלמן שאם מבטלים כלי מייחנו על ידי שמחלים את הכלי, כגון אם משתמשים במגבת חד פעמית, אז מותר, כי זה לא נחשב מבטל כלי מייחנו, אלא מחלה את הכלי, אף פי שהוא מבטל בכך את המגבת. ולכן למשל במגבת חד פעמית יש טעם להתיר, ועוד יותר, עוד טעם נוסף, שכך היא מיועדת לניגוב לכתחילה, ולפיכך השימוש בה אינו נחשב כביטול הכלי.